שלום לכולם. אנחנו נמצאים בשיעור בספר שמואל, פרקים ב' וג', אבל אנחנו נתחיל בקריאה של פרק ג'. והנער שמואל משרת את אדוני לפני אלי. ודבר אדוני היה יקר בימים ההם. אין חזון נפרץ. והיא ביום ההוא, ואלי שוכב במקומו, ועיניו החלו כהות, לא יוכל לראות. ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב, והיכל אדוני, אשר שם אהרון אלוהים. ויקרא אדוני אל שמואל, ויאמר הנני, וירא אצל אלי, ויאמר הנני, כי קראת לי. ויאמר, לא קראתי, שוב, שכב, וילך וישכב. ויוסף אדוני קרוא עוד שמואל, ויקום שמואל, וילך אל אלי. ויאמר הנני, כי קראת לי. ויאמר, לא קראתי בני, שוב, שכב. ושמואל טרם ידע את אדוני, וטרם יגלה אליו דבר אדוני. ויוסף אדוני קרא שמואל בשלישית, ויקום וילך אל אלי, ויאמר הנני, כי קראת לי. ויבן אלי, כי אדוני קורא לנער. ויאמר אלי לשמואל, לך שכב, והיה, אם יקרא אליך, ואמרת, דבר אדוני, כי שומע עבדך. וילך שמואל, וישכב במקומו. ויבוא אדוני ויתייצב, ויקרא חפם בפעם, שמואל, שמואל. ויאמר שמואל, דבר, כי שומע עבדך. ויאמר אדוני אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל, אשר כל שומעו תצילנה שתי אוזניו. ביום ההוא אקים אל אלי, כל אשר דיברתי אל ביתו, החל וחלה, והגדתי לו, כי שופט אני את ביתו עד עולם, באבון אשר ידע, כי מקללים להם בניו, ולא חיה בם. ולכן נשבעתי לבית אלי, אם יתכפר אבון בית אלי, בזבח הוא מנחה עד עולם. ישכב שמואל עד הבוקר, ויפתח את דלתות בית אדוני, ושמואל ירא מהגיד את המראה אל אלי. ויקרא אלי את שמואל, ויאמר שמואל בני, ויאמר הנני, ויאמר מה הדבר אשר דיבר אליך, אל נא תכחד ממני, כה יעשה לך אלוהים וכה יוסיף, אם תכחד ממני דבר, מכל הדבר אשר דיבר אליך. ויגד לו שמואל את כל הדברים, ולא חיחד ממנו, ויאמר, אדוני הוא הטוב בעיניו יעשה. ויגדל שמואל ואדוני היה עמו, ולא יפיל מכל דבריו ארצה, וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא לאדוני, ויוסף אדוני להיראו בשילו, כי נגלה אדוני אל שמואל בשילו מדבר אדוני. איזה פרק עוצמתי מורכב נמצא פה לפנינו. הפרק מתחיל באווירה שהיינו קוראים לה היום אווירה בדאון, אווירה קשה של חושך, אווירה של עיניו של אלי כהות, הוא לא רואה, וגם יש פה לילה, כן, שמואל שוכב, וגם אין חזון נפרץ, חזון מראה, מראות אלוקים לא באים לנביאים, אין נביאים, הדבר השם הוא יקר, כלומר הוא נדיר, ויש איזשהו נר קטן, נר אלוהים טרם יכבה, משמע שנר אלוהים עומד להיכבות, וזה רק עניין של כמה דקות כביכול. ככה מתחיל הפרק. באווירה מאוד 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 קשה של סוף הגמומי, חושך של עיוורון. והפרק נגמר במילים, ויוסף השם ליראו, יש מראות אלוקים, נגלה, יש גילוי אלוקים. ולכן בעצם הפרק הזה, יש בו איזשהו כביכול קו פרשת מים. מנר אלוקים טרם יכבה ושמואל שוכב, לרגע הזה שבו כתוב ששמואל, איך כתוב כאן? וישכב שמואל עד הבוקר, ויפתח את דלתות בית השם. הביטוי הזה, הביטוי המעשי, ששמואל פותח את דלתות בית השם, פתיחה, בוקר, כביכול, זריחה, זורחת השמש, כמו שכתוב בספר בראשית, ותזרח לו השמש, ליעקב. וכאן אנחנו פוגשים איזה מין זריחה על שמואל, על עם ישראל. אז זה פרק טוב, אבל הפרק הטוב הזה נושא בתוכו משהו מאוד קשה וכואב, ויש כאן משהו מאוד מורכב. מה מורכב פה? אנחנו הבטחנו, במרכאות, ללמד זכות על אלי. שהרי ראינו בפרקים הקודמים שדמותו של אלי לא בדיוק מובנת לנו. איך אלי מאפשר למשכן להגיע למצב שהמשכן מרחיק את עם ישראל ממנו? בניו מתנהגים במשכן בצורה שהתנ"ך מספר דברים קשים. ההתנהגות הכהנים בענייני אכילת הקורבנות, הביטוי היותר תמוה וקשה של הפריצות המינית, כביכול שיש שם. והתיאור מאוד קשה. מה המשמעות של אלי שיושב בפתח, שהוא כביכול טועה אודות חנה, והוא לא מזהה את אמיתתה, בהתחלה לפחות, ועכשיו אלי לשיקורה. אז אמרנו שאנחנו חייבים ללמד זכות על דמותו של אלי. ולא לא שאלי צריך שאנחנו נלמד עליו זכות, כי מי אנחנו? לפני אלי, אני צריך להבין את הסוד של אלי, שתלמד תורה. והנה הפרק הזה, סיפר לנו סיפור מופלא, שדרכו נבין קצת על סודו של אלי. הפרק הזה, אנחנו, יש בפרק ג', בפרק הזה אנחנו, כל פרק ג', עכשיו אנחנו נמצאים, מדברים בעיקר על הפסוקים שבין פסוק ד' לפסוק י', שבו יש תיאור שמי שקורא אותו מהצד, זה יכול להישמע כמשהו כמו הצגה קומית. יש כאן תיאור שקשה לנו להיכנס אפילו למציאות שלו. שמואל שוכב איפשהו בשילו. הקדוש ברוך הוא אומר שמואל, שמואל. ושמואל מתבלבל. הוא רץ לאלי. פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. וכבר הרבה מפרשים עמדו על ההבדל בין כל פעם לפעם. בהתחלה הוא ממש רץ, אחר כך הוא, בעצם הולך, ואחר כך אחר כך אפילו הוא לא הולך, הוא אומר, הנני, רחוק כאילו. מה המשמעות של התיאור המוזר הזה? צריכים להבין שלפנינו נבואת ההקדשה של שמואל. נבואת הקדשה זה מושג שקיים בספרי התנ״ך, שלפעמים, לא תמיד, אבל פעמים רבות התנ״ך מקדיש לנו סיפור שמספר לנו איך נביא התגלה עליו פעם ראשונה השם. הסיפור הכי מפורסם זה משה רבנו, מסנה. ירמיהו, יש ישעיהו גם. וכאן יש סיפור, והסיפור כאן הוא סיפור כאילו של טעות. אז הוא רץ לאלי, אמר לו, אלי, לא קראתי לך. הוא רץ עוד פעם, הוא לא קראתי, הוא רץ עוד פעם, לא קראתי. השם קורא לך, תגיד לו ככה וכך. מה משמעות הסיפור הזה?
למה השם קרא משהו, השם? למה הוא
קורא לך לאלי? כן, זה מה שאני שואל. אתה שואל בדיוק את השאלה שלי. כן, בדיוק. הייתי, בסדר שלך יותר טוב. היות שאנחנו מבינים שהטעות לא סתם קורית, בין שאת השאלה, מה המשמעות שהשם מתגלה לשמואל דרך הטעות הזאת.
אולי זה בעצם משהו לאליה. אני בא באמת קשורה לאליה הכהן.
א', זה נכון, זה קשור לאליה הכהן. נכון. זה נבואה, נבואת ההקדשה של שמואל קשורה לאליה. תשובה לדבר, כיוון שאני רוצה ללכת בו, הוא קצת להיכנס אל יסוד הנבואה. אנחנו, אצלנו, במבט קצת שטחי וקצת רחוק שלנו, שאנחנו לא מכירים את המושג של נבואה בצורה פשוטה, אז אנחנו מדמיינים שנבואה זה משהו מאוד ברור, שהשם בא ואומר שלום, אני השם, תכיר אותי, בשלומך. עכשיו אני רוצה להשמיע לך דברים, תכין את ההקלטה, ואתה לוחץ הזמין כפתור, ואז אתה, הקדוש ברוך הוא אומר, המילים נכנסו בך, וברגע מסוים תצטרך אולי להגיד אותם עם מישהו, או סתם. זה המחשבה שזאת הנבואה, זו מחשבה כנראה לא מדויקת ולא נכונה. היא הופכת את הנבואה למשהו חיצוני, למשהו שהוא נס כזה, השם בא ומדבר. וזה לא מה משתמע ממקורות רבים. הנבואה זה התגברות של הנשמה של האדם. הנשמה של האדם שהיא יודעת את קונה. הנשמה היא אלוקית, נשמה שנתת בי תאוריי, מן דנפח מדילי ומתוכי נפח. הנשמה שומעת את כל השם, שהוא... לא, זה לא... זה יכול להיות שמדיבר גם באיזשהו נקודה מסוים, איזשהו אירוע מסוים, אבל כל השם הוא הרבה יותר כללי, הרבה יותר גדול. ובעצם, שמואל, השם התגלה לו דרך, השם התגלה לשמואל דרך לימוד התורה שלו אצל אלי. יש כאן הדרגה בין השנים שאנחנו לא יודעים כמה הם, בין כמה שמואל פה. זה נראה לנו כאילו שלפני דקה הוא היה בן 3, אמא שלו הביאה אותו, ועכשיו הוא בן 4.5. איפה אנחנו יודעים? ממש לא נראה ככה. כאילו זה נראה ככה מעט שטחי. יכול להיות ששמואל כבר... כן, נער זה ביטוי. נער א' יש כל המשמעויות, בטח זה יכול להיות גם אדם עוד... בכל מקרה, מה אתה אומר? כנראה זה לא חשוב. אבל אנחנו יכולים לשאר... אתה יודע כמה דברים לא כתובים פה? זה לא כתוב. כן, ומה לא כתוב על אברהם? לא כתוב המון זה על אברהם. מה שכתוב, כתוב. אבל זה לא חשוב, זה לא חיים שכאלה, שעוסקים באנשים ובביוגרפיה. גם בביוגרפיה שאדם כותב, הוא לא כותב מה הוא אכל ארוחת בוקר. אתה כותב ביוגרפיה. אבל מה שאני יכול להבין, ששמואל לומד תורה. אני קורא לזה לומד תורה, כי זה לא שהוא למד אותו בשכת רבה כמה. אבל הוא לומד אותו, לומד איתו דעת אלוקים, תורה שהייתה אז, סודות הבריאה, סודות האמונה, רזה דמאמנותה. למי לומד? את זה שמואל לומד, לא אצל אבא שלו אלקנה, למרות שגם אבא שלו כנראה היה איש דגול. לא אצל אמא שלו, שהייתה צדקת, אפילו חז"ל קוראים לה נביאה. את זה הוא לומד מגיל 3 אצל אלי. ולכן בעצם הצינור שדרכו הוא מכיר את השם, זה הצינור של אלי. ולכן כשהוא ישמע את קולו של השם, קולו של השם יבוא לו דרך כל התורה שהוא למד, כל בקוף, כל התורה שהוא למד כל השנים האלה. זאת אומרת שמישהו תלמיד של רב מסוים, ורב מסוים גידל אותו, כל השם יבוא אליו דרך הצינור שלו, שהצינור שלו זה הצינור של הרב שלו. פירוש הדבר שהנבואה היא משהו שקשור לנשמה שלך. וכיוון שהנשמה של שמואל קשורה בקשר עמוק עם אלי, אלי הוא מן אבא של שמואל, הוא מגדל אותו מגיל 3. את הוריו הביולוגיים שמואל רואה פעם בשנה. ובעצם אפשר להגיד שאלי הוא אבא שלו כמעט כמו אבא ביולוגי. ולכן כשאמרתי לכם שנבואה זה התעצמות של הנשמה, פירוש הדבר ששמואל, זה לא סתם טעות שהוא שומע שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בקול של אלי. נגיד שהקול של אלי הוא קול סופרן, אז הקדוש ברוך הוא בא אל שמואל ואמר לו שמואל, ואיזה קול סופרן. לא זאת הכוונה. הכוונה היא שהוא שומע את הפנייה של השם, את כל השם, דרך כל בקוף, כל התורה, כל האמונה, הקול של מורו ורבו, של אלי. דרך זה השם מתגלה אליו, כי זה נשמתו, זה צינור נשמתו. זאת אומרת, מי מתגלה לשמואל? אנחנו אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. אז מי מתגלה לשמואל? אלוהי אלי. אלוהי אלי מתגלה לשמואל, ולכן שמואל שומע את קולו של אלי בנבואה. ולכן זה לא סתם. וגם כאשר אלי בא ואומר לו, עכשיו תישאר במקום. אז זה כאילו הקדוש ברוך הוא רוצה לחנך את שמואל, שקולו של השם עובר ככה. דרך השם, דרך אלי, מגיע לשמואל. וכביכול, כמו שיש פה 3 פעמים שהוא בא לאלי, זה רק הפעם הרביעית, אז זה יגיע ישר אליו, אז זה מרמז לכל השנים ש... מה? אני לא יודע, זו שאלה טובה. שאלה יפה. למה צריך פה 3 פעמים? אבל אם אני יכול להגיד איזה מין משהו כללי כזה, ש3 פעמים זה ביטוי של, כמו שיש לנו בהלכה החזקה. זאת אומרת, בעצם אתה כביכול כבר חי את אלי. כל השנים האלה אתה חי את אלי. אתה חי את אלי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכל השם בא אליך רק אחרי שאתה צמחת מתוך עולמו של אלי. עכשיו, ההבנה הזאת מהפכת את כל ההמשך הקשה של נבואת ההקדשה של שמואל. כי נבואת ההקדשה של שמואל לא מתחילה היא לא מתחילה מהדברים, מהתוכן של מה שיגיד לו השם. התוכן של הנה אנוכי עושה דבר בישראל. גם הסיפור הזה, הסיפור המעניין הזה של הריצה לאלי, זה חלק מנבואת ההקדשה. בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה המשך של אלי. וזה מאפיל על כל הביקורת שיש כל מיני אנשים שמנסים להגיד שהתנ"ך מבקר את אלי. בפרקים א' ב', פרק ב' בעיקר. כן? ובעצם הסיפור הזה בא ואומר, חבר'ה, אל תתלהבו יותר מדי על אלי, אל תתחילו לדרוש דרשות בגנותו של אלי, כי מדובר במי, ואתם הולכים עכשיו לפאר את שמואל, שמואל עכשיו הולך את שמואל, זה הדמות של הצדיק בכלל. אחד האנשים ש... אז שמואל ינק את כוחו הרוחני, את תורתו, את עולמו של אלי. לא יבלבל. ולא רק זה, אלא שבעצם שמואל, אלי, סליחה, אלי לא זכה לבנים. חופני ופנחס, הם ימותו עוד מעט, והם ממש לא מהווים בנים שלו מבחינה רוחנית. כידוע. אבל הבן שלו זה שמואל. וזה מהפך קצת את המשמעות של הדברים שיאמרו עכשיו. כי למה חורבן בית אלי הוא מהווה נבואת הקדשה לשמואל? כי המשכיותו של שמואל היא ממתיקה את חורבן בית אלי. וככה צריך לקרוא את הדברים. שכתוב כאן ככה, נשבעתי לבית אלי. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, בפסוק י"ד, נשבעתי לבית אלי, אם יתכפר, מה הכוונה אני נשבע אם? תסבירו את הפתעה, נשאל אתכם שאלה בלשון עברית. מה הכוונה אני, אני נשבע אם? אני משביע שלא. להשביע אם זה להשביע שלא. תמיד. אני משביע אותך אם תעשה, פירושה אני משביע אותך שלא תעשה. אני משביע אותך שלא תעשה, זאת אומרת שאני משביע אותך שכן תעשה. אני משביע אותך אם לא תעשה. המילה אם מתהפכת בשבועה. כלומר, לכן נשבעתי לבית אלי, אם יתכפר עוון בית אלי בזבח ומחד עולם. כלומר, אני משביע נשבע, שלא יתכפר עוון בית אלי בזבח ומחד עולם. אני משביע, זה שבועה. שבועה אי אפשר, אי אפשר כנגדה. אני משביע, נשבע, שלא יתכפר עוון בית אלי במה? בזבח ובמנחה. כלומר, נכון, מה שהם חתו בו, בית אלי, לא, וזה מה שהוא דיבר מקודם, שבית אלי יהיו כהנים, אבל לא היו הכהנים הגדולים, המרכזיים בעבודת השם. אלא הם יהיו כהנים בשוליים. כי לא יתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה. אין לכם המשכיות ביולוגית של כהנים. ומיד כל אחד מדייק ואומר שלא יתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה. ואיך הוא כן יתכפר? על ידי המשך אחר. שהוא לא המשך של בית אלי. לך, אלי, אין המשך ביולוגי של כהונה פשוטה שבה אולי תחשוב לכפר. לא. נשבעתי שלא יתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה. אבל כן וכן יתכפר וימשיך בית אלי על ידי שמואל. שמואל, וזה עומק מה שדרשו חז"ל, חז"ל דרשו, בית אלי לא מתכפר בזבח ובמנחה, אבל הוא מתכפר בתורה ובמעשים טובים. כלומר, במילים של הפרק הזה, הנבואה של שמואל היא לא נבואה שבאה לשים פס על אלי, הפוך. הקדשה של שמואל זה כי הוא המשך של אלי. כי נבואת ההקדשה אומרת, שמי צמוד, מי מיטתו צמודה לאלי? שמואל. ולכן נר השם טרם יכבה, ופתאום הוא נדלק במעבר מאלי לשמואל. מה? נכון, וחז"ל דורשים פה, בדיוק, חז"ל דורשים פה, עד שלא שקעה שמשו של אלי, זרחה שמשו של שמואל. לאור זה, אנחנו צריכים להבין יותר טוב, לחזור אחורה, ולהבין, אז למה אלי לא ידע לעצור את בניו מההתנהגות השלילית? מה? אולי. אבל אנחנו רואים שגם אלי עצמו, מה, צריכים להבין. כתוב שהוא דיבר איתם, אבל כתוב שהוא דיבר איתם יותר מדי בעדינות. אני גם שואל את זה, אני משואל רק על היחס של הבנים שלו, גם על הישיבה בהיכל השם, וכאילו הבדיקה אחרי אנשים, כל מה שקרה שם. מה? היה לו רוח הקודש, בוודאי, אלי הזקן, עכשיו זה גם, עכשיו הוא צדיק הדור באותה תקופה, היה לו בטח איזה, כן, מדרגת נבואה מסוימת. זה קשה לי לקבל, משום ש... גם אתה יודע משהו שלילי שעומד לקרות, אתה אמור מצדך לפעול, כמו שכתוב, אפילו חרב או חדה מונחת על צווארו של אדם. אבל זה נאמר, אפילו על המקום הזה.
הוא היה אמור למות, אבל לא.
טוב, יכול להיות שכשאתה אומר שאלי מקבל את הגזרה האלוקית בצורה פסיבית, אבל מה שאנחנו נעשה, אני צריך לקצר את השיעור, מה שאנחנו נעשה בשבוע הבא, זה ננסה להבין קצת את הרקע לאופן שבו התנהג אלי לפני הנבואה הזאת. אבל עכשיו אנחנו יודעים בנבואה הזאת שאלי ממשיך דרך שמואל, ושאלי הוא הצינור של השם אל שמואל. תודה רבה לכם.